הרב בני לאו.
מזמור נון א' הוא מזמור התשובה הגדול הגדול של דוד, למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. המילה החשובה בפרק שלנו בפסוק ה', אומר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. ואני רוצה לגעת במילה הזאת, וחטאתי, בדיבור עם הסיפור שמופיע בספר שמואל ב' בפרק י' ב'. כולנו זוכרים את הסיפור של המשל הגדול של כבשת הרש, איך שנתן הנביא בא לדוד אחרי הסיפור של בת שבע, ומספר לו את הסיפור על העשיר שיש לו צאן ובקר, ולעני שאין אלא כבשה אחת קטנה, והעשיר לוקח את הבגסות, לוקח את הכבשה של האיש, ודוד כל כך כועס וצועק, בן מוות האיש העושה, את הכבשה ישלם ארבעתיים. ואז נתן פונה לדוד, ומי שמסתכל בתנך בפנים רואה פה המון נקודות ריקות, יש דיבור קטן והפסקות גדולות, ויומר נתן אל דוד, אתה האיש, אתה האיש. ואז הוא אומר לו, זה אתה, מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי, את אוריה חיתי הקית בחרב, את אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב, הוא נורא. והוא מבטיח לו, אני מקים עליך רעה מביתך ומקלל אותו. ואז דוד מגיב, כשהוא שומע את הנבואה הכל כך קשה של נתן, הוא עונה לו במילה אחת, מילה אחת. ויומר דוד אל נתן, חטאתי, חטאתי לאדוני. ושוב יש הפסקה של שקט. ושמה בפרק י' ב' אומר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אבל דוד רק אומר, חטאתי להשם. וכאן אצלנו בפרק, בתוך השקט הרועם הזה של ספר שמואל ב', מגיע פרק שלם שמנסה להיכנס לוורידים של דוד. מה עובר על דוד בתוך הרעדה הזאת של משל כבשת הרש ושל התודעה, חטאתי. זה הסיפור שלנו. הפרק הזה מתעצם כל כך, הוא מדבר על הדרך שהאדם מבקש להגיע לנקודת ההתחדשות שלו במקום הנמוך ביותר בחיים. אם אנחנו יכולים לזכור את המילים תמיד שמופיעות בתנך, אצלנו בפרק, חטאתי נגדי תמיד, החטא תמיד תמיד נגדי. ואני משווה את זה למשל לפרק ט"ז בתהילים, שאומר המשורר, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. זה אחד הביטויים שבהם אדם, כל אדם, נאחז בחוויה שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולמו. זהו בעצם האור שמלווה את חיי האדם. תנסו לחשוב על עוד פרק, פרק למד ח', שם אומר המשורר, מכאובי נגדי תמיד. כאב מלווה את האדם, לא מרפה ממנו לרגע. גם כשהכאב מלפף את התודעה, האדם כלו בתוך הכאב. כמו שהאור הציף אותו בשיוויתי, השם, לנגדי תמיד, ככה הכאב לנגדי תמיד, ולא נותן לי בכלל, לא נותן לי לחשוב, לא נותן לדעת להיכנס בי. הפעם השלישית שאנחנו שומעים את הנגדי תמיד, זה בפרק נון, שהאלוהים אומר לאדם, עולותיך לנגדי תמיד. אתה מביא לי עולה, זה כל כך יפה, זה ביטוי עדין, שהאלוהים מבקש לעודד את האדם ואומר, כן, אתה רוצה להתקרב, אני רואה את זה, תמיד תמיד, כל פעם שאתה רוצה להתקרב, אני תמיד שם. ואז אחרי המופעים האלה של שיוויתי תמיד ושל מחובי תמיד ושל עולתך תמיד, אז מגיע הפרק שלנו, ופתאום חטאתי נגדי תמיד. הפסוק הזה מעצים אל מול האדם, דוד או כל חוטא, את החטא תמיד תמיד לנגד עיניי. אי אפשר להתחמק, אין מפלט מהעוצמה של החטא שכובלת אותי, כובשת אותי. אם החטא הוא נגדי תמיד, אז אין שיוויתי, אין שום יכולת, אני חי בתוך חושך. אבל אולי, אולי, דווקא המשפט הזה, שאדם אומר חטאתי נגדי תמיד, הוא המשפט שממנו, רק ממנו, אפשר להתחיל את המסע הגדול שמוציא את האדם ממחוזות החושך, אל התקווה, אל האור, אל אור השם. המחשבה, המחשבה לתשובה היא כבר מחוללת את התנועה שמוציאה את האדם לכיוון הנכון. הרי המחשבה נולדה מתוך אמונה שיש תיקון, ושיש בסוף בסוף גם אפשרות לצאת מן המנהרת החושך הזאת. הרב קוק אמר את זה בספר שלו, אורות התשובה, בפרק ז', הוא אומר כך, טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו בהרהור תשובה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר גדול וניסה של עולם מלא, ועם זה היא מצקת לעיני רוחו חובות של השלמה המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. יש פה שתי תנועות שבאות ביחד. תנועה אחת זה התקווה, תקווה שיש בה מן המנוחה, אבל יחד עם זה המון אחריות, המון חובה, המון עבודה, אין פה טיפה אחת של זכיחות. יש פה הרבה אחריות והרבה רצינות עם המון תקווה. ומתוך האמון הזה נובטת בפרק שלנו ממש נביטה שמתחילה לצמוח, פסוק י"ב, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אין אדם בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. החושך שמכסה ארץ יכול להחשיך את ימיי, את כל ימיי, אבל עולם התשובה יכול להציף אותי ברוח חדשה. זה דורש עבודה, זה דורש התמדה, זה דורש אומץ. אבל סוף הכבוד לבוא.